שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף למדח במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים במשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, לגבי שהייה, נראה מה הדין בדיעבד אם הוא ישה באיסור. בחלק השני נראה עוד תנאים לדין של החזרה. ובחלק השלישי, שוב לגבי שהייה, נדבר על שהייה, על תנור או על קופח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נזכיר שאתמול למדנו מתי מותר להשהות ומתי אסור. ראינו שאם מדובר בתפשיל שהוא חי לגמרי או מבושל לגמרי, אז לא צריך גרוף וכתום, חוץ מלרבי מאיר. אם מדובר שהוא מבושל אבל הוא עוד לא הגיע לשליש בישול, אז צריך גרוף וכתום לפי כולם. אם מדובר איפשהו באמצע, כלומר משליש בישול, אז לפי חנניה לא צריך גרוף וכתום. לפי הדעה השנייה, בהמשך ראינו שזה גם רבי יהודה, צריך. לפי רבי מאיר צריך, וגם זה מתיר דווקא בחמין ולא בתבשיל. בנוסף, לפי הדעות שצריך גרוף וכתום, ראינו אתמול מחלוקת האם מבושל כל צורכו אבל מצטמק ויפה לו עדיין צריך גרוף וכתום, או שזה נחשב מבושל לגמרי וכבר לא צריך. זה מה שראינו אתמול. היום בחלק הראשון נדבר על מה קורה אם בכל זאת באותם מקרים שצריך גרוף וכתום הוא לא עשה את זה, אלא הוא עשה שהייה בלי גרוף וכתום. האם בדיעבד מותר לו לאכול או שלא? זאת השאלה בחלק הראשון. את הדיון לגבי זה נחלק לשני שלבים. עכשיו צריך להקדים שקודם כל צריך לברר מה הדין במי שממש מבשל בשבת עצמה, ואז מתוך זה נוכל לשאול מה הדין במי שרק עבר על שהייה. אז לגבי מי שמבשל בשבת עצמה, יש בתוספת שלוש שיטות. כאן נביא רק את דעת רבי מאיר, שזה מה שהגמרה מביאה, שהדין הוא שזה תלוי האם זה בשוגג או במזיד. בשוגג מותר לו לאכול, במזיד אסור לו לאכול. זה לגבי מי שממש מבשל. עכשיו, מה לגבי מי שרק עבר על שהייה? אז על זה אומר רבי חייא, שכאן בניגוד לבישול, זה לא משנה אם זה בשוגג או במזיד. הבעיה היא שרבי חייא לא אמר שזה לא משנה לאיזה כיוון, כלומר אם הוא התכוון שבכל מקרה מותר או שבכל מקרה אסור. אז בזה נחלקו באמוראים, רבי ורב יוסף אומרים שבכל מקרה מותר, כי הרי סוף סוף בשבת עצמה הוא לא עשה שום מעשה אסור. רב נחמן בר יצחק אומר שבכל מקרה אסור, אפילו בשוגג. למה? כי מפחדים שיבואו להערים. כי אנשים חושבים שזה לא כזה נורא לשים לפני שבת, אז ישימו ויגידו שזה היה בשוגג, לכן אסרו גם על שוגג. בהמשך הגמרא, הגמרא מביאה את רב שאומר אותו עיקרון, שבאמת בהתחלה זה היה כמו בישול, שבשוגג מותר ורק במזיד אסור, אבל אחר כך כשהרבה אנשים התחילו לרמות, אז גזרו גם על שוגג. אז אלה הדעות באמוראים, עוד פעם רבא ורב יוסף בכל מקרה אסור, רב נחמן ברב יצחק גזרו שבכל מקרה מותר. עכשיו מקשה הגמרא מברייתא, לא נקרא כרגע את כל הברייתא, אלא רק את מה שחשוב לנו כרגע, אומרת הברייתא בפירוש שגם בשהייה יש הבדל בין שוגג למזיד, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, כמו בבישול. אז איך זה מסתדר עם רבי חייא שאמר שאין הבדל? אומרת הגמרא, תלוי לפי איזה שיטה. לפי רב נחמן בר יצחק, אין בעיה. הברייתא שאומרת שבשוגג מותר זה לפני הגזרה, ורבי חייא שאמר שאסור זה אחרי הגזרה. אבל לפי רבא ורב יוסף, באמת נשאר בקשיה, כי הברייתא אוסרת במזיד, והם מתירים במזיד, ואי אפשר לסדר את זה עם הברייתא. עד כאן השלב הראשון בדיון, ראינו מחלוקת אם הוא ישהה לפני שבת באיסור. לפי רבא ורב יוסף מותר, אבל דחינו, לפי רב נחמן בר יצחק אסרו בכל מקרה כי גזרו גם על שוגג. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א' למילים קשיה דרבי מאיר דרבי מאיר, ונראה את השלב השני של החלק הזה. השלב השני של החלק הזה זה לראות את ההמשך של אותה ברייתא, שבינתיים קראנו ממנה רק את המשפט הראשון, ולהמשך הזה של הברייתא יהיו לנו שני דיונים. בהמשך כתוב שכל מה שאמרנו שבשוגג מותר ובמזיד אסור, זה אם הוא ישה תבשיל שלא מבושל כל צורכו. אבל אם הוא ישה תבשיל שמבושל כל צורכו, אז רבי מאיר מתיר גם בחמין וגם בתבשיל. רבי יהודה מתיר בחמין, אבל בתבשיל הוא אוסר, כי תבשיל זה מצטמק ויפה לו. אז שוב, אם זה לא מבושל כל צורכו, אז מותר רק בשוגג, כאמור רק עד הגזרה, אחרי הגזרה גם זה אסור. אם זה היה מבושל כל צורכו, אז גם הברייתא התירה, לפי רבי מאיר בכל מקרה, גם חמין וגם תבשיל, לפי רבי יהודה רק בחמין, אבל לא בתבשיל. זה המשך של אותה ברייתא, לא לדאוג, עוד מעט נבין גם מה הסברה. בכל אופן, עכשיו על זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שהגמרא משווה את הברייתא הזאת עם הברייתא שראינו אתמול בלמד זין עמוד א', גם שם היה רבי מאיר ורבי יהודה, ואומרת הברייתא שלכאורה זה קשה גם על רבי מאיר וגם על רבי יהודה. למה זה קשה? כי בברייתא של אתמול ראינו שרבי מאיר הוא זה שחילק בין חמין לבין תבשיל, כלומר הוא התיר להשות חמין והוא אסר להשות תבשיל, ואילו רבי יהודה שם התיר את שניהם. לעומת זאת היום אנחנו רואים בדיוק להפך, שרבי יהודה הוא זה שלא מחלק ביניהם ומתיר גם חמין וגם תבשיל, ואילו רבי יהודה הוא זה שמחלק ומתיר רק חמין ולא תבשיל. זאת הקושייה, והגמרא עונה על כל אחד מהם בנפרד, כשהמשותף לשניהם זה שאי אפשר להשוות בין אתמול היום, דיברנו על שני דברים אחרים לגמרי. לגבי רבי מאיר אומרת הגמרא שאי אפשר להשוות בין לכתחילה לבין בדיעבד. הרי בברייתא של אתמול הנושא היה מה מותר לכתחילה להשות. בזה באמת רבי מאיר מאוד מחמיר, ואפילו שזה גרוף וכתום הוא מרשה רק חמין ולא תבשיל, וכשזה לא גרוף וכתום ראינו אתמול שהוא אוסר בניגוד לכל הדעות, אפילו שזה מבושל כל צורכו ואולי אפילו שזה מצטמק ורע לו. אבל כל זה לגבי להניח לכתחילה. אבל בדיעבד, אם הוא כבר הניח, אז כבר רבי מאיר מתרקח, ואם זה מבושל כל צורכו, הוא מתיר אפילו שזה מצטמק ויפה לו, כלומר בתבשיל, כי סוף סוף ההשעיה הזאת לא עזרה לו הרבה, כי זה כבר מבושל, וגם סביר שהוא לא ירמה בשביל עוד קצת בישול. זה רבי מאיר שמחלק בין לכתחילה לבין בדיעבד. עכשיו, לגבי רבי יהודה, שיוצא שהוא דווקא הפוך, כלומר שהוא יותר מחמיר בדיעבד, כי בדיעבד הוא מתיר דווקא בחמין ולא בתבשיל, אומרת הגמרא, זה לא קשה בכלל, לפי רבי יהודה באמת אין שום הבדל בין הלכתחילה לבין הבדיעבד. כלומר, אם היה מותר לך לשים, אז זה מותר, אם היה אסור לך לשים, אז זה אסור בדיעבד. ממילא בברייתא של אתמול שמדובר בגרוף וכתום, אז הוא מתיר לשים את שניהם, וממילא אם שמת, ברור שזה מותר. בברייתא של היום שמדובר שזה לא גרוף וכתום, לפי רבי יהודה, אם זה לא גרוף וכתום, אסור לך לשים חמין, כי זה מצטמק ויפה לו, וממילא אם שמת, זה אסור. זה הסבר בין רבי מאיר לרבי יהודה, ובאמת זה הסבר מתבקש. נחזור עוד פעם על שתי החלוקות. חלוקה אחת זה שאתמול דיברנו לכתחילה והיום בדיעבד, לכן רבי מאיר מקל יותר. לרבי יהודה לעומת זאת אין הבדל בין הלכתחילה לבין הבדיעבד, ואם מותר מותר לאכול, ואם אסור אסור לאכול. אלא שאתמול דיברנו על גרוף וכתום, והיום לא, לכן היום הוא מחמיר יותר. עד כאן הדיון הראשון, ועכשיו 12 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לדיון השני במילים איבאי לאו. שואלת הגמרא לפי הריף ועוד ראשונים, למדנו מקודם שכל מה שהברייתא הזאת אוסרת זה דווקא במזיד, אבל בשוגג מותר. מאוחר יותר באו חכמים וגזרו שוגג עת ומזיד, כי היו אנשים שהיו מרמים והיו טוענים שזה היה בשוגג. עכשיו שואלת הגמרא, מילא כשהוא שם את זה כשזה חצי מבושל, אז באמת מובן שצריך לגזור גם על שוגג שלא ירמו. אבל האם גם גזרו על שוגג כשהוא שם את זה כשזה מבושל כל צורכו, אלא שזה מצטמק ויפה לו? עכשיו, כמובן שהשאלה הזאת רלוונטית רק לרב יהודה, כי הרי לרבי מאיר, אפילו כשהוא שם במזיד במצב כזה זה מותר, כי לפי רבי מאיר הוא מקל בדיעבד. כל השאלה היא לפי רבי יהודה שהוא מחמיר בדיעבד במצטמק ויפה לו, זה דווקא במזיד. השאלה היא אם יגזרו גם כאן שוגג עת ומזיד. זאת השאלה, הגמרא מנסה לעלות מזה שרבי חנינה מספר על רבי יוסי שאסר במצב כזה, שמשו בשוגג ביצים על האש לפני שבת, וביצים זה דבר שמצטמק ויפה לו, אבל דוחה הגמרא, יכול להיות שלא הבנתם את הסיפור, יכול להיות שכשכתוב שהוא אסר, הכוונה היא לא שהוא אסר להם לאכול את הביצים, אלא הוא פשוט אמר להם את הביצים האלו הפעם תאכלו, אבל פעם הבאה אל תעשו את זה שוב, לכן מכאן אי אפשר להכריע ובעצם נשארנו בלי תשובה. עד כאן חלק הראשון של השיעור, מה שראינו בקצרה זה מה קורה אם הוא משה באיסור, אמרנו שבשוגג מותר במזיד אסור, מאוחר יותר גזרו גם על שוגג, לגבי הברייתא של רבי יהודה ורבי מאיר הסברנו מה ההבדל בין הברייתא כאן לברייתא שראינו אתמול, וגם שאלנו האם כשגוזרים על שוגג יגזרו גם על מצטמק ויפה לו, ולגבי זה אין לנו תשובה. הנושא של החלק השני זה החזרה, כלומר להוריד את הסיר מהקיריים בשבת, לקחת את האוכל שרוצים, ואז להחזיר אותו לקיריים. ראינו אתמול שלפי בית הלל מותר אם זה גרוף וכתום. היום נדבר על עוד שלושה תנאים ונראה אם צריך אותם או שלא, כשהעיקרון הוא שאנחנו לא רוצים שזה ייראה כמו מעשה חדש. כלומר, כל עוד זה נראה שרק הורדתי את הסיר בשביל לקחת אוכל והחזרתי, אז יש כאן המשכיות. אבל אם כשאני מחזיר את הסיר זה נראה כמו מעשה חדש, אז זה מחזיק כמבשל, זה נראה כמבשל וזה בעייתי. זה באופן כללי, עכשיו לפי זה נראה את שלושת הדברים. אז דבר ראשון, לפי הסבר של רשי, האם מותר לעשות החזרה רק בלילה או שגם ביום? מה ההבדל? בלילה, אם אני מוריד סיר מהקיריים, זה ברור שאני רוצה אחרי זה להחזיר אותו, כי הרי גם מחר יש לי סעודה, אז אני רוצה שהוא יהיה על האש כל הלילה. ביום לעומת זאת, בדרך כלל, אני לא מתכוון לעשות עוד סעודה חמה. ממילא כשאני מוריד, זה נראה לכאורה שאני מוריד לגמרי ולא מתכוון להחזיר, אז אולי ביום אסור. מחדש בזה רב ששת שמותר גם ביום, וכך גם אומר רב הושעיה שהוא ראה שרבי חייא היה עושה. זה הדבר הראשון. דבר שני, האם כל הזמן שבו הסיר לא על האש, הוא צריך להיות ביד שלי, או שמותר לי להניח אותו על גבי הקרקע? אז רבי זרעיקה אומר שצריך שזה יהיה ביד כל הזמן, רב חייא בשם רבי יוחנן אומר שלא צריך, והגמרא מביאה מחלוקת גם מה דעת רבי אלעזר לגבי זה. דבר שלישי, האם כשאני מוריד את הסיר, מראש אני צריך להתכוון שאני הולך להחזיר אותו? אז אומר אביי שכן צריך כוונה, אבל יש שתי הבנות מה היחס בין זה למה שראינו בדבר הקודם לגבי האם צריך שזה יהיה בידו. אפשרות אחת יותר חמורה זה שהבעי סובר שצריך גם בידו וגם כוונה, אבל אם הוא ניח על הקרקע, אפילו שהוא יתכוון, זה לא יעזור ואסור. אפשרות שנייה זה שזה או זה או זה, כלומר, או שזה יהיה בידו ואז לא צריך כוונה, או שהוא יניח על הקרקע, אבל בתנאי שהייתה לו כוונה. אלה שתי אפשרויות באבאי, להלכה אגב מחמירים כמו אפשרות הראשונה וצריך גם בידו וגם כוונה, וגם אגב צריך שזה עדיין יהיה חם. אז אלה היו שלושה דינים נוספים שמותר ביום, והאם צריך בידו והאם צריך כוונה. לסיום החלק הזה הגמרא מביאה עוד שתי שאלות שלגביהם היא תישאר בתיקו. שאלה אחת שואל רב ירמיה, בהנחה שאסור להניח על הקרקע, האם זה אומר שזה חייב להישאר דווקא ביד שלי, או שאני יכול לשים במשהו שהוא לא ביד, אבל גם לא על הקרקע, כמו למשל לתלות את זה על איזה משהו או לשים על המיטה, האם זה מותר או אסור, הגמרא נשארת בתיקו. שאלה שנייה שואל רבשי, האם אני יכול להוריד סיר עם מים מהאש, לשפוך את המים לסיר אחר ולהחזיר את הסיר האחר אל האש, האם זה נחשב שזה עדיין המשכיות או שזה נחשב משהו חדש? גם בשאלה הזאת הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן חלק השני של השיעור לגבי החזרה, ועכשיו במשנה באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי. הנושא של החלק השלישי זה היחס בין קיריים, שעל זה דיברנו עד עכשיו, לבין תנור וקופח. מה זה תנור ומה זה קופח? אז נתחיל מסוף הגמרא שמסבירה את זה ואחר כך נלך אחורה. קיריים זה איזשהו כלי, כנראה יחסית נמוך, שבתוכו שמים את חומר הבערה, ומעליו שמים את הסירים, כשיש מקום לשני סירים. תנור זה יותר גבוה, כך שאפשר לשים גם מעליו וגם בתוכו דברים, והדפנות לא הולכות ישר כלפי מעלה, אלא בשיפוע פנימה כמו קונוס, וזה שומר הרבה יותר על החום, כך שתנור הרבה יותר חם מקיריים, ולמעלה אם רוצים לשים סיר, יש רק מקום לסיר אחד. קופח מבחינת המבנה דומה לקיריים, שהדפנות הולכות ישר למעלה, אבל למקום שאפשר לשים עליו שני סירים, אפשר לשים רק סיר אחד. מבחינת החום, אומר רבשי זה איפשהו באמצע, כלומר זה יותר חם מקיריים, אבל זה פחות חם מתנור. בסוף הגמרא הבאי גם מביא משנה ממסכת כלים, שגם ממנה מוכח מה שהרגע אמרנו, שקיריים זה לשני סירים. אז זה לגבי מה זה תנור וקופח ביחס לקיריים, ועכשיו נעבור לראות מה הדינים של תנור וקופח ביחס לדינים של קיריים. עכשיו הנושא העיקרי שלנו לגבי זה, זה האם בתנור ובקופח קש או גבבה או גרוף וכתום עוזרים. מה הכוונה עוזרים? מסבירים התוספות, הכוונה היא באותם מקרים שבקיריים צריך קש או גבבה או גרוף או כתום, כלומר להחזיר לפי כולם ולהשהות לפי הדעה השנייה, צריך לדון לגבי תנור וקופח האם גם שם קש או גבבה או גרוף וכתום יעזור או שלא ויאסור לגמרי. בשביל לקצר נקרא לזה תמיד שהייה, אבל באמת יכול להיות שאנחנו מדברים רק על החזרה ויכול להיות שגם על החזרה וגם על שהייה, כאמור תלוי בדעות שראינו בקיריים. אז זה הנושא, עוד פעם, האם בתנור ובקופח קש או גבבה או גרוף וכתום עוזרים לנו שיהיה מותר להשהות? תוך כדי נראה גם נושא נוסף, וזה האם אפשר לסמוך סיר לתנור ולקופח. עכשיו סדר הדיון שלנו יהיה שקודם כל נדבר על שהייה על גבי התנור, אחר כך נדבר על סמיכה לתנור, ובסוף, זה לא בדיוק לפי סדר הגמרא, נדבר על קופח לגבי שהייה ולגבי סמיכה. אז נתחיל בדבר הראשון, שהייה על התנור. אומרת המשנה, בניגוד לקיריים ששם קש או גבבה או גרוף וכתום עוזרים, בתנור זה לא עוזר ואסור להשות על התנור גם כשהוא מקש או גבבה וגם כשהוא גרוף או כתום. אז זה לגבי שהייה, זה נתון. דבר שני זה לגבי סמיכה לתנור, כאן עולה בגמרא שיש מחלוקת האם מותר לסמוך לתנור, כמו שראינו בדף למד זין, שמותר לסמוך לקיריים גם כשהם לא גרופים או כתומים. רב יוסף כאן מדייק מהמשנה שלנו שגם בתנור מותר, כי במשנה כתוב שלהשות אסור משמע שלסמוך מותר, ומותר תמיד גם כשהוא לא גרוף או כתום. הבאי אומר שבתנור זה אסור, ולא רק שאסור כשזה לא גרוף או כתום, אלא גם כשזה גרוף או כתום או קש או גבבה, כי כאמור בתנור גרוף או כתום או קש או גבבה לא עוזר כלום. אז עוד פעם יש כאן מחלוקת קיצונית, לפי רב יוסף מותר לסמוך לתנור אפילו כשהוא לא גרוף או כתום, לפי אבאי אסור אפילו כשהוא כן גרוף או כתום או כשהוא קש או גבבה. זה לגבי לסמוך, ועכשיו נעבור לקופח. אומרת המשנה לגבי קופח, שבקופח, כיוון שזה במעמד ביניים, זה תלוי מה שמו בתוכו. אם שמו בו קש או גבבה, זה כמו קיריים, אם שמו בו עצים, אז זה כמו תנור. ומה מדובר כאן? כלומר, לגבי מה זה כמו קיריים ולגבי מה זה כמו תנור, אז כאן יש מחלוקת בין אבאי לבין רב עדא בר אבא. אבאי אומר שהנושא כאן זה סמיכה, וכמו שבתנור, לפי אבאי כמובן, אסור לסמוך, גם בקופח, אם שמו גפת או עצים ולא גרפו או כתמו אותם, גם כן אסור לסמוך. כמובן שאם כן גרפו אותם או ששמו קש או גבבה, אז מותר לסמוך כמו בקיריים. זה לפי אבאי, שהנושא כאן זה סמיכה, וזה מתאים לשיטתו שבתנור באמת אסור לסמוך. רב עדא בר אבא לעומת זאת סובר כמו רב יוסף שגם בתנור מותר לסמוך, ממילא הוא לא יכול להסביר כך. לכן הוא הולך בדרך קצת יותר פשוטה במשנה, ואומר שגם כאן הנושא זה שהייה ולא סמיכה, ואומר שאם שמו עצים בתוך הקופח, אפילו שגרפו או קטמו אותם, זה כמו בתנור, שגם שם לא עוזר שגרפו או קטמו, יהיה אסור לשוט. אבל אם שמו קש או גבבה, אז זה כמו קיריים שמותר לשוט. אז שוב, לפי הבאי, הנושא כאן זה סמיכה, שלדעתו בתנור תמיד אסור לסמוך, בקופח זה תלוי מה עשו, אם גרפו או קטמו ששמו קש או גבבה, אז מותר, אבל אם לא, אז זה כמו תנור ואסור בניגוד לקיריים. לעומת זאת לגבי שהיה על גבי קופח, כאן מסתבר לפי הבאי שזה כמו קיריים, ואם גרפו או קטמו שזה קש או גבבה, אז מותר. אגב, יוצא לפי הבאי שאף פעם אין שום הבדל בין קש או גבבה לבין גרוף או קטום. לרבד הברבה לעומת זאת לסמוך מותר תמיד, אפילו לתנור שלא גרפו או קטמו, והנושא כאן זה שהיה, ויש הבדל לגבי קופח בין קש או גבבה לבין גפת ועצים אפילו שגרפו או קטמו אותם. שאם זה גפת ועצים אפילו שגרפו או קטמו, אז הם כמו תנור ששם מוסכם שאסור לשוט על גביהם, ואם זה בקש או גבבה אז זה כמו קיריים שמותר. אז זאת המחלוקת בהסבר המשנה, ולסיום החלק הזה הגמרא מביאה ברייתא שהיא כמו אביי, שבתנור אסור לסמוך אפילו שזה בקש או גבבה. בזה סיימנו את הגמרא על המשנה, עד כאן החלק השלישי של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מה קורה בדיעבד אם הוא עבר והשעה על האש בצורה שאסור, האם זה אסור באכילה או שלא. לגבי זה, אם זה היה בישול ממש, אז רבי מאיר אומר שבשוגג יוכל, במזיד לא יוכל. אצלנו לעומת זאת רבי חייא אמר שאין הבדל, מה הכוונה שאין הבדל? רבא ורב יוסף אמרו שבכל מקרה מותר, אבל רב נחמן בר יצחק אמר שבכל מקרה אסור, וכך גם משמע מברייתא ומדברי רב, שבאמת בהתחלה היה בשוגג מותר במזיד אסור, אבל אחר כך גזרו גם על השוגג, כי אנשים היו מערימים. עכשיו, כיוון שהזכרנו את אותה הברייתא, ראינו עוד שני דיונים על אותה הברייתא. דיון אחד, באותה ברייתא כתוב שאם מדובר בדבר שהוא מבושל כל צורכו, אז רבי מאיר מתיר בכל מקרה, רבי יהודה מתיר רק בחמין, אבל לא בתבשיל, כי זה מצטמק ויפה לו. שאלנו שלכאורה זה קשה מהברייתא שראינו אתמול, ששם זה היה הפוך, שרבי מאיר הוא זה שחילק והתיר דווקא בחמין ולא בתבשיל, ורבי יהודה התיר בשניהם, וענינו שזה לא קשה, כי אין קשר בין הנושאים. לרבי מאיר זה לא קשה, כי שם זה היה לכתחילה, שם הוא מחמיר, ואצלנו זה בדיעבד, ובזה הוא מקל יותר. לרבי יהודה זה לא קשה, למרות שלפי רבי יהודה בפשטות הוא לא מחלק בין בדיעבד ללכתחילה. עדיין, שם זה היה עם גרוף וכתום, ממילא הוא הקל. אצלנו זה בלי גרוף וכתום, והוא באמת מחמיר בזה גם לכתחילה וגם בדיעבד, אם זה מצטמק ויפה לו. זה היה דיון אחד. דיון שני, האם אחרי הגזרה שאנחנו אוסרים גם על שוגג, אנחנו אוסרים גם על מצטמק ויפה לו, או שלא מחמירים עד כדי כך? על השאלה הזאת אין תשובה. הנושא של החלק השני זה החזרה, ראינו שלבית הלל מותר להחזיר אם זה גרוף וכתום, היום ראינו עוד כמה תנאים, דבר אחד ראינו שמותר גם ביום, דבר שני ראינו מחלוקת האם צריך שזה עדיין יהיה בידו, דבר שלישי הבאי אמר שגם צריך כוונה, ויש שתי אפשרויות להבין את הבאי, האם הכוונה היא שצריך גם בידו וגם כוונה, או שצריך או בידו או כוונה, בסוף גם שאלנו מה קורה אם הוא הניח על גבי קרקע, והאם מותר להעביר ממיחם למיחם, על השאלות האלו נשארנו בטייקו. בחלק השלישי של השיעור דיברנו על תנור ועל קופח. אחרי שהסברנו במה מדובר, אמרנו לגבי תנור שאסור להשות אפילו שזה גרוף וכתום או קש או גבבה. לגבי לסמוך, בקירה אתמול ראינו שמותר. בתנור יש מחלוקת לפי הבאי אסור, לפי רב יוסף מותר. לגבי קופח, המשנה אמרה שאם זה קש או גבבה אז זה כמו קיריים, ואם זה גפת או עצים אז זה כמו תנור, וראינו מחלוקת ביחס למה המשנה דיברה. לפי הבאי, המשנה דיברה על סמיכה, שאם הוא שם עצים לא גרופים בקופח, אסור לסמוך אליו כמו שאסור לסמוך לתנור, גם אם הוא שם שם קש. לפי רבד הברבה, שהוא סובר כמו רב יוסף, שמותר לסמוך לתנור, לכן הוא צריך להסביר אחרת, הוא אומר שהנושא כאן זה לא סמיכה, אלא שהיה, ויש הבדל לדעתו בקופח בין קש או גבבה לבין גפת או עצים, אפילו שגרפו או קטמו אותם, שבקש או גבבה מותר לשעות, כמו בקיריים, ובגפת ועצים, אפילו שגרפו או קטמו אותם, אסור לשעות, כל טוב.